שלום וברכה, וכפי שאכילנו בו בשבוע שעבר, אנחנו ממשיכים גם בשבוע הזה, ללא חת, והגענו למסכת אבות. בזיכרוני אנחנו בפרק א', וסיימנו את המשנה הראשונה. לא, בעצם לא. אנחנו בסופה של המשנה הראשונה. הם אמרו שלושה דברים. זאת אומרת שעד אז לא אמרו כלום. זה נראה מוזר, מה זאת אומרת לא אמרו כלום? הרי די לראות בין משה לבין אנשי כנסת הגדולה, נאמרו הרבה דברים, דברי הנביאים ודברי הכתובים. אז מה זה הם אמרו? אחרים גם כן אמרו. אלא שההבדל הוא, מה שאמרו חכמים, לקה מילי, מה ההמשך? בנביאי וכתובי, דלה רמיזה באורייתא. רגילים בדרך כלל לקטוע את הביטוי, ולחשוב שחזל אמרו, לקה מידי דלה רמיזה באורייתא, שאין דבר שאינו רמוז בתורה. זה לא נכון. יש הרבה דברים שלא רמוזים בתורה, ביניהם, למשל, המספר הזוכה בלוטו שבוע הבא. לא רמוז בתורה. אבל, אמרו חכמים, לקה מילי, בנביאי וכתובי, דלה רמיזה באורייתא. כלומר, בדברי הנביאים והכתובים, בעצם הכל, זה אמירה מחודשת של מה שכבר כתוב בתורה. כך שאין פה שום חידוש. אז אם זה כך, כשבאים אנשי כנסת הגדולה והם אמרו, סימן שהם אמרו משהו שלא כתוב בתורה. עד כאן מובן? מה? הם אמרו, היוו מתונים בדין ועמידו תלמידים ערבים ועשו סייג לתורה. זה מה שלא כתוב בתורה, ולא היה צריך להיאמר עד ימיהם. אבל מימיהם ואילך, יש צורך שהדברים האלה יאמרו. וזאת למה? סיבה פשוטה. עד אז היה המשך של הנבואה. אמנם נבואת משה היא למעלה מכל הנביאים, אבל עדיין הנביאים הם תלמידי משה. כלומר, אם אני רואה נביא, אני רואה משה רבנו בקטן. נבואה, כלומר, יש משה גדול, משה קטן. משה קטן זה ישעיהו, ירמיהו, וכו', כן, כל פעם. אבל זה משה מושלם. לעומת זה, מתקופת הפסקת הנבואה ואילך, אז אין לנו יותר נביאים, אבל יש לנו חכמים. מהו חכם? חכם, במובן הישראלי של המילה, חכם זה רסיס קטן של משה המקורי, משה הגדול. כן? כלומר, זה לא ירד מגדלותו, זה רק התנפץ. ולכן החכמים נקראים בשם משה. יש בגמרא חכם אחד ששואל את חברו, משה, שפירקה אמרת? זה טוב מה שאמרת? אמרת יפה? כן, אז הוא קורא אחד לשני קוראים לעצמם משה. זאת אומרת שלא מדובר פה בהקטנה, אלא מדובר בהתפצלות. ואז יוצא שיש לנו תורה חדשה מבחינה מסוימת. כלומר, צריך לדעת איך לומדים את התורה הזאת, וכבר לא מספיק לנו מה שאמרו הנביאים או מה שנאמר בכתובים. עד כאן מובן? מה?
כמו שאנחנו מבינים אותה, כי היא סד של הוראות שצריך לעשות ולא לעשות חוקה כזאת, זה מה שהיה קיים לפני
השקנסת? זו שאלה מעניינת. אני חוזר על שאלתך היפה. אתה שואל, האם מכלול ההלכות, כפי שאנחנו מכירים, דבר שצריך לעשות או שצריך לא לעשות, האם הסגנון הזה היה קיים לפני אנשי כנסת הגדולה? זאת שאלתך. תשובה, זה היה קיים אצל משה. זה לא היה קיים כל כך בתקופה של הנבואה. כלומר, אף על פי שבוודאי יש מצוות ועבירות, אבל כל זה טבול, ספוג, בתוך האווירה הנבואית. יותר מאשר בתוך האווירה ההלכתית. כן? וזה ההסבר לכך, דיברנו על זה, מדוע המשנה פה לא מפרטת את שמותיהם של הנביאים, בעוד שהיא מפרטת את שמותיהם של החכמים. בגלל שלא מדובר, התורה לא עוברת מנביא לנביא, אלא עוברת מדור של נבואה אחד לדור של נבואה אחר. זה שידור כללי. עד כאן מובן? טוב. אז לכן זה לא אותו הדבר. אני רגיל להביא את הדוגמה. למשל, יש במסכת סוטה דיון לגבי שלוש מצוות, האם הם חובה או רשות. למשל, אחת מהן, מה שכתוב, לעולם בהם תעבודו. רבי עקיבא אומר, מצווה. כלומר, יש לך עבד כנעני, אסור לך לשחרר אותו, שנאמר, לעולם בהם תעבודו. רבי ישמעאל אומר, מה? לעולם הבדל, זה רשות. כן? כלומר, זה עצה טובה. זה לא מצווה. זה נאמר שמה לגבי שלוש מצוות. עכשיו, אפשר לומר את זה בעצם על כל המצוות כולן. על כל המצוות אפשר להגיד שהם ציוויים, או שהם עצות. השאלה איך מסתכלים, כן? אז זה גם בזוהר מצאנו איזה האמירה שיש תרייג פיקודין, פיקודין, ציוויים, ויש תרייג עייטין, עייטין הכוונה עצות. זה אותן המצוות. אבל אפשר לומר, הזוהר מוחה נגד הפיכת המצווה לנתון פורמליסטי, ולא לחזור, והוא רוצה שנשוב אל החוויה הנבואית. בסדר? זה ההבדל. אני אביא לכם דוגמה לזה. כתוב בתורה, ואכלת, וסברת, וברכת את השם אלוהיך. מה למדו מזה חכמים? מצוות ברכת המזון. אז אולי גם נלמד מצוות אכילה ומצוות צביעה. הרי זה מבחינה דקדוקית, זה כתוב באותו אופן. ואכלת, וסברת, וברכת. אז כמו שוברכת זה מצווה, למה שלא תאמר שיש מצווה לסבוע? או מצווה לאכול? זה אתה לא אומר. אתה אומר בעצם, ואכלת וסברת, זה דרכו של עולם. זה רשות. אני לא חייב לאכול. אני לא רוצה לאכול. אף אחד לא מחייב אותי. אין לי מצווה לאכול. אבל אם אכלתי וסברתי, אומרים חכמים, יש לך מצווה וברכת. מדוע שלא נקרא את זה אחרת לגמרי? אתה תאכל ותסבע. מה יקרה? וברכת את השם אלוהיך, ברור. לא ייתכן שאדם מקבל מתנה ולא יאמר תודה. כלומר, אפשר גם להבין את זה לא כציווי פורמליסטי.
זה התנועה שקורית בתקופת הנבואה?
אז זו, בתקופת הנבואה זה היה כך. כלומר,
זורם מהפילה, כן.
היית שואל אדם, למה ברכת? מה זאת אומרת? קיבלתי, אכלתי וסבתי, איך לא אברך? כן? במיוחד שמשה אמר לי, וברכת. ברגע שהספונטניות הטבעית הזאת, עוזבת אותנו בגלל הסתכלות הנבואה, את צריך לכתוב שיש מצווה. מובן? טוב. כן. כן, הם לא בסדר. הרי יש מי שקיבל מתנה ולא אמר תודה, זה יפה? כולם מבינים שזה לא בסדר. אגב, גם בימינו, שכבר זה מנוסח בצורה של מצווה פורמלית, יש אנשים שלא מקיימים, אתה יודע? מה? זה עוד יותר חייב. זאת אומרת, אם דבר הוא מחויב מצד המוסר, אז זה ממש לא בסדר לא לעשות. אני לא קיימתי מצווה דתית. בסדר, אני לא כזה דוס. אבל לא לקיים מצווה מוסרית? כלומר, אפשר גם לראות את זה הפוך. כן, הרי חז"ל אמרו, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. אבל זה מחלוקת בגמרא. יש מי שאומר הפוך? כן? טוב, אז למה דיברנו על זה? זהו, זה בגלל מה ששאלת. בסדר. אז הם אמרו שלושה דברים. פתאום יש צורך לבנות את היהדות על בסיסים שעד עכשיו לא נהגו. כן? כלומר, הבו מתונים בדין. מה זה מתונים? להמתין. כלומר, לא לפסוק מיד. אם יש לך רוח הקודש, ברור שאתה תפסוק מיד, אתה מיד תדע. כן? כמו שנתן הנביא אומר לדוד, מי שעשה ככה עם הכבשת הרש, מה אתה אומר? בן מוות האיש. ראייה. שבת, ישנת על זה שתי לילות, לפחות, משהו. לא, דוד הוא כבר בעל רוח הקודש, אז הוא יכול להגיד, בן מוות האיש. כן, זה דברים שבמהלך הדורות כבר לא נאמרו. למשל, בתורה כתוב שמי שעושה ככה וככה 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 חייב מיטה. עכשיו, אומרים חז"ל, חייב מיטה, צריך שיהיו שני עדים והתראה. כן, הרוב המעשים שנזכר בתורה שחייבים איתה עליהם, הם מעשים שלא יעלה על הדעת שיש שם עדים בכלל. בגילוי עריות למשל. כן? ועוד כל מיני דברים כאלה. והנה הוא חזרנו, לא, עכשיו צריך עדים. זאת אומרת, יש משהו בתנועת החיים הטבעית של האומה, בשעה שהיא יושבת בארצה עם נבואה, הלך לאיבוד. לכן היוו מתונים בדין. זה מתחייב מזה. אפשר גם להבין מתונים, זה כבר דרוש של הרב אשכנזי, משון מתנה. אתה תהיה נתון, כלומר מתון, כמו משון מתנה. שאתה כאילו, אתה שופט, כאילו היית צריך לשפוט את עצמך גם. ומתונים בדין. עכשיו, למי זה נאמר המשפט הזה? לדיינים. כלומר, כל המסרת הזאת, אומר הרמב״ם, היא מסרת לדיינים בכלל. לאדם הפרטי יש הרבה מה ללמוד, אבל זה בעיקר נאמר לדיינים. כי אומר הרמב״ם, אם דיין יהיה מקולקל במידותיו, הוא יגרום לנזק לרבים, יותר מאשר אדם פרטי שמקולקל במידותיו. והעמידו תלמידים הרבה. מה הביטוי הזה? אני לא הייתי כותב והעמידו. אני הייתי כותב, מה אתה היית כותב? הרבו תלמידים, או למדו הרבה תלמידים. מה זה והעמידו? את מי צריך להעמיד? מי שיושב, או מי שנפול. כן? עכשיו, כשאתה מעמיד מישהו, זאת אומרת, זה מישהו שלא עומד. ואתה צריך לגרום לו לעמוד. העמידו תלמידים, שהתלמיד ידע לעמוד בעצמו. כי הרי מי שיש לו תלמיד, הפיתוי זה להשתלט על התלמיד. כלומר, אתה צריך אותי, אתה לא תהיה עצמאי. אז הוא אומר, לא, העמידו תלמידים. ואת זה צריך לעשות הרבה. הרבה להעמיד את התלמידים. שהם ילכו לבדם. כן? זה ההצלחה של המורה לתלמיד. אם הוא הצליח לגרום לתלמיד ללכת לבדו, זאת ההצלחה של המורה. בגלל שיש חיסרון בביטחון העצמי, בגלל שפסקה הנבואה. אז לכן, הוא אומר, והעמידו תלמידים הרבה. אבל צריך לתת להם את הכוח, באמת שהם יוכלו לעמוד. זאת אומרת, זה לא סתם בלוף. כן? מה? נכון? ומה הרב צריך לעשות? האם הרב צריך לעשות לו תלמיד? לא כתוב, עשה לך תלמיד, לא כתוב. נכון? עשה לך רב, אבל לא נאמר עשה לך תלמיד. זה, זה, זה הבדל עצום. כן, מה אתה אומר?
להעביר את המסורת, להיות צמודים למה שאבותינו אמרו והרבנים אמרו.
נו, אז מה?
פחות להעמיד את עצמי ולחדש
מעצמי, אלא יותר להתאבל ממה ש... אתה אומר ככה, תלמידים, הם ממשיכים את תורת רבם. יש לנו כלל, שכל מה שתלמיד ותיק עתיד, עתיד מה? לחדש. הלכה למשה מסיני. אבל הוא צריך, אבל בתנאי שהוא ותיק. אם הוא לא ותיק, אז הוא סתם פילוסוף. אבל אם הוא שימש את רבותיו, אז תלמיד ותיק, אז מה שהוא מחדש הוא הלכה למשה מסיני, לא מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר זה שהלכה למשה מסיני אנחנו יודעים. אבל זה שהוא מחדש וזה הלכה למשה מסיני, זה ההצלחה. כן, ולכן אמרו על רבי אליעזר בן הורקנוס, לא הוא רבי אליעזר הגדול. אמרו עליו שמעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. זה משעמם לשמוע את רבי אליעזר. כן, רבי אליעזר אומר רק דברים שהוא שמע. כן, אבל מצד אחד, מקום אחר כתוב, שכשרבי אליעזר היה דורש, היה אומר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. איך זה יכול להיות? הוא אמר, אפילו רבו לא ידע שזה מה שהוא אומר. כלומר, אפילו האוזן של רבו לא שמע את הדברים האלה. אבל הוא היה אומר רק דברים של רבו. כי הוא גילה לרבו מה שהיה גנוז בו. למשל, הרב קוק, זצ"ל, היה לו, הוא כתב הרבה דברים. הרב הנזיר סידר את הכתבים שלו בספר אורות הקודש. והרב קוק אמר לרב הנזיר, כשהוא ראה את מה שהוא כותב, הוא אומר, אני מגלה את עצמי. כן, כלומר, לא ידעתי שזה מה שאני אומר. זה צריך באמת שימוש של רבו לזה. כן? אגב, מתי רבי אליעזר התחיל לדבר? מובא בברכת רבי אליעזר שהוא דיבר כשרבן יוחנן בן זכאי אמר לו דרוש. אמר לו, רבי, כל מה שאני יודע, ממך אני יודע. אז מה אתה אומר לי לדרוש? אתה פה. אמר לו, ואף על פי כן. ואז הוא דרש ואמר דברים שלא שמעת מזה. זאת אומרת שרבי יוחנן היה שם. רבן יוחנן בן זכאי היה שם, והוא שמע את מה שרבי אליעזר אומר, והוא אמר, זה מה שאמרת. עכשיו, זה, על זה רבי עקיבא אמר דבר מאוד יפה, הרבה תורה למדתי מרבותיי, ועוד יותר מחבריי, ומתלמידיי יותר מכולם. איך הוא למד מתלמידיו? זה יכול להיות. הרי הוא הרב, אז התלמיד, איך יכול, התלמיד, הרי כל כולו תלוי ברב, אז איך הוא יכול לחדש לרב? התשובה היא שהרב גנז בתוכו תוכן שעבר אליו. כלומר, הרב הוא לא המקור של הדברים, הוא הצינור של הדברים. ואז יוצא שהתלמיד הוא המיילדת של רבו, כמו שדיברנו פעם שעברה, נכון? זאת אומרת, זה כמו שהמיילדת מוציאה את התינוק מגופה שלהם. היא לא ידעה מה יש בפנים, אבל זה היה אצלה. אותו דבר, התלמיד מוציא אל הפועל את חוכמתו של הרב. כך כותב גם הרמב״ם, שהריבוי התלמידים מועיל לרב להוציא מעצמו חוכמתו. בסדר? טוב. עשה ועמידו תלמידים הרבה. ועשו סייג לתורה. מה זה סייג? סייג זה גדר. למה משמש גדר? הגנה. כלומר, יש, בפשט של הדברים, יש הרבה הלכות שחכמים חידשו כדי שלא יעברו על האיסור. ולפני כן לא היה צריך. אבל משעה שפסקה הנבואה, שוב, יש אובדן של הטבעיות, ולכן צריך לעשות סייג, כי אנשים לא ידעו את ההבדל בין האסור לבין המותר. אפשר גם לומר שצריך לחזק את התורה בכלל. ואפשר גם לומר שצריך לסייג את התורה. כלומר, התורה זה לא הכל בחיים, יש עוד דברים, סייג לתורה. כלומר, יש, כל הפירושים האלה הם נכונים ולגיטימיים. עכשיו, לכן הם אמרו את שלושת הדברים האלה. שימו לב שיש פה שלוש מידות. מתונים בדין זה מידת החסד. מתונים בדין זה מידת הרחמים. העמידו תלמידים הרבה זה מידת החסד, עשו סייג לתורה זה מידת הדין. כלומר, כל תוכן מוסרי תמיד מופיע בצורתו המשולשת. חסד, דין ורחמים, וגם לפעמים בין אדם למקום, לחברו ולעצמו. זה, לכן רוב הלימודים במסכת אבות, הם מופיעים בשלושת הממדים. אם אין שלושה ממדים, זה לא מוסר אמיתי, זה מוסר חלקי. כי זה מידה אחת מן המידות. עד כאן מובן? טוב. בזאת סיימנו את לימוד המשנה הראשונה, שזה דבר די מדהים, בגלל שאנחנו יודעים שהמשנות של מסכת אבות הן כל כך עמוקות, שלכאורה צריך לדבר שעות רבות על כל משנה. אבל אנחנו שטחיים, ממשיכים. הלאה. משנה ב', כן. כן. אמת. כלומר, התקופה של אנשי כנסת הגדולה היא תקופה של מעבר שלם, גם בהיסטוריה האנושית וגם בהיסטוריה של עם ישראל. ולכן גם יש, בגלל אובדן הנבואה, יש צורך בתקנת התפילה. כן. גם הרמב״ם כותב על זה בהלכות תפילה, שכיוון שכבר לא ידעו לדבר עברית כל כך טוב, היה צריך שהנביאים יגידו לנו איך להתפלל. כן. אז מה זה לא ידעו לדבר עברית? אז תלמד עברית. כן? אבל העברית האמיתית זה לא העברית שאנחנו מדברים, אלא זה העברית עם הכוונות שלה. והכוונות שלה זה מה שהנבואה מגלה. לכן העברית נקראת אצל חז"ל לשון הקודש. מה זה לשון הקודש? תגיד, הלשון הקדושה. נכון? לשון זה נקבה. מה זה לשון הקודש? זה הלשון שדרכה הקודש מתגלה.
מותר למי שהוא לא מקובל להתפלל?
אז לפי זה עולה השאלה, האם למי שלא מקובל או לא נביא, האם מותר להתפלל? השולחן ערוך אומר שלא. נכון? כן או לא? אתה מכיר את השולחן ערוך, לא? נו, אז למה אתה שואל? כן, זה מתבקש. כן, לפי זה מי שלא מקובל, או מי שלא נביא, לא יכול להתפלל. נכון? טוב, הלאה. אז למה אנחנו בכל זאת מתפללים? לא, אנחנו בני הנביאים. כן. כלומר, מצוות התפילה היא המצווה להתנבא 3 פעמים ביום. זה המצווה. ואומנם אנחנו לא נביאים, אבל שארית של הלחלוכית, של מה שפעם היה נבואה, נשאר בנו. ולכן אנחנו מעוררים את זה על ידי המילים שכתבו לנו הנביאים האחרונים. וזה נוסח התפילה. אפילו התפילה האחרונה שתוקנה הייתה של שמואל הקטן, שהוא תיקן את ברכת המינים. כלומר, רבן גמליאל ביקש משמואל הקטן לתקן את ברכת המינים. שמואל הקטן, אומרים חז"ל, בשעת פטירתו מן העולם מתנבא. כלומר, משהו מהנבואה היה בו עדיין. מה אתה אומר? כלומר, אתה שואל איך הייתה התפילה לפני כן, האם זה ביטוי של רגש. שאלה זו, עם כל החשק הרב שיש לי לענות עליה, אבל אני לא יכול לענות עליה. למה? כי זה לא קשור לנושא של הלימוד. בסדר? כלומר, זה, אתה הרחקת קצת אל התפילה, קפץ לשם. טוב, אנחנו במשנה בית, שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הביטוי שיירי, לשון שאריות, מה שנשאר, זה אומר שאם אני רוצה להבין את מה שאנשי כנסת הגדולה אמרו, הכל מסתכם בדבריו של שמעון הצדיק. שמעון הצדיק, יהודי מיוחד מאוד, הוא עסק ב3 דברים. הוא היה נשיא הסנהדרין, והוא היה גם כהן גדול, וחוץ מזה הוא היה אחראי על לשכת חשאים. אז זה יוצא לפי זה, מה זה לשכת חשאים? תשאל אותו, הוא לא שאל. יש לנו הלכה שכשמשהו, כשלומדים בשיעור משהו, ולא מבינים מה החובה של התלמיד, לשאול. זאת אומרת שאם הוא לא שואל, הוא עבריין, אז אסור ללמד אותו. אז מה יהיה פה? אנחנו נשאר פה כיתה ריקה. טוב, בסדר, אנחנו נוותר לכם הפעם, אבל דרבלקום. לשכת חשאים, זאת הייתה הקופת הצדקה הגדולה במקדש, שבה היו מתפרנסים עניים בני טובים. יש אדם שאף אחד לא יודע שהוא עני. הוא חושב, משפחה חשובה, יש לה כסף, לא יודעים שהוא צריך. אז הוא הולך למקדש, ובמקדש היו מפרנסים בלשכת חשאים, מקופת הצדקה, ביטוח לאומי, אפשר לומר. יוצא לפי זה ששמעון הצדיק היה אחראי גם על התורה, בתור ראש הסנהדרין, גם על העבודה בתור כהן גדול, וגם על גמילות חסדים, בתור אחראי לשכת חשאים, כך שהוא מימש בחייו את מה שהוא לימד. שמעון הצדיק, קצת היסטוריה, נפגש עם אלכסנדר מוקדון. כן, כתוב במדרשים. מי יודע? יש לנו כמה מקורות שאומרים את זה. השאלה על איזה שמעון הצדיק מדובר, יש כמה שמעון וכמה חוניו, אבל כנראה שזה היסטורי, כן. הוא פגש אותו באנטיפטריס. איפה זה אנטיפטריס? ליד ראש העין. ליד ראש העין. יש חורבות, יש מבצר, שמה? אנטיפטריס. וזה, כלומר, עצם זה שמזכירים את השם של המקום הזה, זה מראה על ההיסטוריות של הסיפור. כן, שאלכסנדר מוקדון כבש את ארץ ישראל, והוא עמד להחריב את המקדש. המקדש באותם הימים היה די עלוב, כן? זה לא המקדש של הורדוס. זה מקדשון כזה. בירושלים, למה? כי השומרונים שהיה להם מקדש בהר גריזים, לכלכו על היהודים בירושלים, אמרו לאלכסנדר, תשמיד להם את זה. הוא האמין להם. אבל שמעון הצדיק יצא לקראתו בבגדי כהונה, דבר שלכאורה הוא אסור, אסור לצאת עם בגדי כהונה מהמקדש. הוא יצא לקראתו באנטיפטריס, ואלכסנדר השתחווה לו. שאלו אותו ראשי הצבא, למה אתה משתחווה ליהודי הזה? הוא אמר, אני רואה אותו בלילות, והוא מי שמביא לי את הניצחון על אויביי. זאת אומרת שהיה לו איזה מין קשר רוחני, ולכן הוא השתחווה לו, ואז שמעון אמר לו, יודע מה, יש לי רעיון בשבילך, אולי תחריב את המקדש השומרוני. אז הוא הלך, צריך להחריב מקדש, אז הוא החריב את המקדש השומרוני. יש שאלה, יכול להיות שפה יש תערובת של מעשה של בזמן יוחנן הורקנוס, כן? אבל בכל מקרה זה הסיפור. רגע, אני מיד אתייחס לשאלה הזאת. שמעון הצדיק, יש סיפור שמספר קלארקוס. שאל אותו, הוא לא שאל. יפה, כל הכבוד, איזה תירוצים. קלארקוס היה תלמיד של אריסטו. והוא מספר שרבו אריסטו, אגב, אריסטו היה גם הרבו של אלכסנדר. כן. אז הוא מספר על פגישה שהתקיימה בין אריסטו לבין יהודי בשם שמעון. מעניין. עכשיו, יש סבירות גדולה שמדובר על שמעון הצדיק, זאת הייתה תקופה. הגאון מווילנה, למשל, הבין שזה היה שמעון הצדיק. והוא אומר שאריסטו התפעל והתרשם מאוד מהיהודי הזה, שהיה מלומד בכל חוכמה, עד כדי כך שהיה אפשר לחשוב שהוא יווני. זאת אומרת, השיפוט של הערך של הזולת, לפי התפיסה היוונית, זה דרך משקפיים יווניות. הוא לא מסוגל לצאת מהקליפה של התודעה העצמית שלו, להבין שיש עוד משהו. כן? וזה, אבל הוא התפעל משמעון הצדיק. זה מראה שבאותם הימים, היוונים התרשמו מאוד מהחוכמה היהודית, וזה מסביר מדוע שני דורות לאחר מכן הם תרגמו את התורה ליוונית. בשבילם זה היה, איך לומר, יום חג. כן, יש ספר שנקרא איגרת אריסטאה של פילוקרטס. זה, לא מכיר. באמת? איגרת אריסטאה, באמת. זה בספרים החיצוניים. יש בוכתה של ספרים שהם לא בתנך, נקראים ספרים החיצוניים. אחד מהם, איגרת אריסטאה של פילוקרטס, שבו יש תיאור של כל הסיפור של תרגום השבעים, איך תרגמו את התורה. ושהמלך תלמי השני ורגטס כל כך התפעל מהתורה של היהודים, הוא ביקש מהכהן הגדול בירושלים לשלוח לו 70 זקנים שתרגימו לו את התורה וכו' וכו'. וזה היה יום חג באלכסנדריה. חזל אומרים שביום שתרגימו את התורה ליוונית היה חושך בעולם 3 ימים. זה ממש שיפוטים לגמרי שונים. וזה תואם את מה שחזל אמרו שיוון נקראת חושך, וחושך על פני תהום זה יוון. שזה אמירה, איך לומר, חשוכה. כלומר, לומר על יוון שהיא חושך, זה בעצמו להיות חשוך. נכון? כי יוון הביאה לעולם כל כך הרבה אור, עליה לומר שהיא חושך זה מוגזם. אלא אם כן, נאמר שחכמים הבינו שיוון היא אור. ואור שמתחרה באור, מחשיך אותו. כלומר, אור מחשיך אור. כמו ששני גלים אלקטרומגנטיים, כשהם נפגשים, מבטלים זה את זה. אז למה אני אומר את זה? בגלל שמבחינתם של היוונים, התורה היא הפילוסופיה של היהודים. אז בדיוק כמו שיש לנו מדף בספרייה של אלכסנדריה, עם אריסטו, אפלטון וכו', אז נשים גם את התורה של היהודים, נתן לה מקום של כבוד. כן? והם יכלו לחשוב את זה רק בגלל שזה קרה בעידן שאחרי הנבואה. הרמב״ם הוא רבנו משה בן מימון. הוא רב. כן? אין שום בעיה, אפשר לי. כן, אבל אני רוצה לחזור על שאלתך, כי לא כולם שמעו. אתה אומר לפי הרמב״ם גם כן, משכילים, ואז בסוף מגיעים לנבואה, נכון? אז כבודו חולק על הפרק שבו הרמב״ם אומר מה עם שלושת ההשקפות ביחס לנבואה. נכון? שהרמב״ם שם אומר שיש בזה 3 דעות מהי הנבואה. דת הטיפשים, דת הפילוסופים ודת תורתנו. נכון? מה ההבדל בין שיטת הפילוסופים לתורתנו? לא זוכר? בטוח? דת הטיפשים זה שהנבואה חלה על כל אדם, והוא ילבד שהוא ישר. כן? כלומר, אדם יהלך לו לכיפו, בסדירות המאירי, אוכל פלאפל, שורק לו בהנאה, שומע שירים באוזניה, ופתאום, תח, ברק יורד לו מהשמיים, ואז הוא מתחיל להגיד, כה אמר השם וכו'. כן? זה הגישה של הטיפשים. לעומת זה, יש גישת הפילוסופים. גישת הפילוסופים אומר הרמב״ם, אדם משכיל, משכיל מאוד, ואז הוא נביא. בסדר? זה דעת הפילוסופים. לפי הפילוסופים. כן, בעצם אין הבדל מהותי בין הפילוסופיה לבין הנבואה. ההסבר, הדעה השלישית דעת תורתנו, היא שאומנם צריך השכלה וחוכמה, אבל אפשר שיהיה ראוי לנבואה ולא יתנבא, והוא ברצון השם ככל הניסים כולם. זאת אומרת, יש נס שאדם שהייתה מצפה ממנו להיות נביא, הוא לא נביא. מה זה אומר? שזה משהו מהותי לגמרי אחר. שהנבואה, לפי הפילוסופים, היא התחברות אל החוכמה, לפי הרמב״ם, לעומת זה, התחברות אל הרצון. כן, זה נכון, אבל... צודק, אבל אם אני פוגש את הרצון, זה סימן שאני פוגש מישהו ולא משהו. זה כנראה, זה מהותי מאוד. נכון, נכון. עכשיו, בזמן שהיו נביאים, שדבר השם היה מצוי בעולם, היה אפשר לחשוב, אי אפשר היה לחשוב שאלוהים מדבר עם מישהו אחר מאשר עם מישהו מדבר. אבל בשעה שמפסיקה הנבואה, אז יש כבר מחשבה. אולי באמת התורה איננה יותר אלא פילוסופיה של היהדות. ואז היה חושך בעולם בגלל זה. בסדר? זאת הסיבה, אגב, אומר המהר"ל, שהיה צריך נס פך השמן. כי נס פך השמן מתרחש בתקופה שאין נביאים. אם אין נביאים, ובכל זאת יש קריצת עין עליונה, זה סימן שלא עזבנו אלוהינו גם במצב הזה. בסדר? זה לגבי שמעון הצדיק שפוגש את אריסטו. עכשיו, שאלת שאלה יפה, מה זה כנסת הגדולה? מה זה?
לא יודע.
כנסת גדולה, זהו. כנסת גדולה, אפשר להגיד, זה מין סנהדרין על. בזמן שחזרו חלק משבי הגולה בימי זרובבל בן שאלתיאל, אז התכנסו החכמים שהיו שם, לפי הירושלמי, 86 מהם, הם היו סך כל 120 איש. לכן באמת הכנסת לקחה את הדגם הזה. כ-120 חברי כנסת. אבל הם היו 120, לפי הירושלמים 86 מתוכם היו נביאים. מאיפה לקחו את המספר הזה 86? פשוט בספר עזרא, כשיש שם איזה אמנה שהעם קוראת עם השם, יש שם 86 חתומים. אז אמרו חכמים, אלה כולם היו נביאים. כלומר, אחרוני הנביאים, הרגישו שאנחנו עומדים בתקופה שבה העולם משתנה. אם העולם משתנה, את צריך לבנות את היהדות. בעצם היהדות נולדה אז, כיהדות. מה שאנחנו מכירים, סגנון המשנה והתנאים וכו', זה מתחיל שם. והם תקנו כל מיני תקנות, ביניהם סידור התפילה, ועוד כמה תקנות חשובות, שתקנו אנשי כנסת הגדולה. וזה בא למלא את הצורך שהיה בעקבות השינוי בעולם. יש באותם הימים ממש, קורה שינוי בעולם כולו. נולדה הפילוסופיה הקלאסית ביוון, נולדה הדת של זרטוסטרה בפרס, הבודהיזם בהודו, הקונפוציאניזם והטאויזם בסין. באותם הימים, כל העולם כולו עובר מהפכה. מתוך תחושה שאנחנו עכשיו בעולם אחר, שבו אין אלוהים, אפשר לומר. כן, זאת חוויה אתאיסטית. ואז, כדי למלא את החלל של העולם, הומצאו שני סולמות להגיע אל אלוהים. הפילוסופיה והדתות. לפני כן לא הייתה פילוסופיה, גם לא היו דתות. היה עבודת אלילים, או עבודת השם במקדש להבדיל. אבל הסגנון הנקרא רליגיה, דת, זה היה חידוש של התקופה הזאת. בסדר? עכשיו, בספר עזרא כתוב, כנישתא רבתא, כן? הכנסת הגדולה, כלומר כנישתא, ההתכנסות של החכמים. אז זה כנסת הגדולה. התקופה של כנסת הגדולה מקבילה לתקופה של השלטון הפרסי בארץ ישראל. כלומר, כשנפלה בבל, הוחלפה בפרס, פרס שלטה על העולם, זה הזמן שבו פועלת כנסת הגדולה. שמשיירה כנסת הגדולה, שמעון הצדיק.
שמעון הצדיק ראה נביאים.
כן, שם, כן, הוא ראה נביאים. היה אצלו נס במקדש, שבמשך 70 שנה שהוא היה כהן גדול, 70 שנה, זה לא דבר קטן, הנר המערבי לא היה כבה במקדש. כן? זאת אומרת שמשהו מעין נס חנוכה, מה שהיה ב... עם הקד הקטן, זה, כבר... זה היה כל יום ב... במקדש של ימי שמעון הצדיק. כי זה אחר כך הפסיק. אחרי שמעון הצדיק זה הפסיק. לא שרת השכינה, אבל הנביאים אמרו, הנני בא ושכנתי בתוכך. אז איך אתה אומר שלא הייתה שכינה? אלא שהייתה שכינתונת. שכינה ככה. במקום שכינה ככה, שכינה ככה. כן. עכשיו, השכינה ככה יצרה את נס חנוכה. בכל זאת. כן? נס פך השמן וכו'. אז זה שמעון הצדיק שהיה משיירי. עכשיו זה לדעים קצת המושג שיירי. שיירי זה משון שעריות. כלומר, הוא כולל בקרבו את כל מה שהיה עד עכשיו. אם אני רוצה להתוודע לתוכן של כנסת הגדולה, אני הולך לשמעון הצדיק, שומע אותו, אני מקבל את כל כנסת הגדולה. יש מושג מקביל שחידש אשלה הקדוש, רבנו ישעיהו הלוי הורוביץ. הוא אומר, כמו שיש שיערי כנסת הגדולה, יש גם שיערי הנבואה. מה זה שיערי הנבואה? הוא דן לגבי מעמדו של דניאל. ספר דניאל מדבר על כל מיני עתידות וכל מיני דברים כאלה, ונשאלת השאלה האם דניאל הוא נביא או לא. מחלוקת בגמרא, יש מקום שמונים אותו בין הנביאים, יש מקום אחר שאומרים שהוא לא היה נביא. כמו כן גם בין הראשונים. כן, בין הראשונים יש מונים את דניאל כנביא, יש מונים את דניאל כחכם. אומר אשלה, יש לי רבי יצחק אברבנאל, למשל אומר שהוא היה נביא, הרמב״ם אומר שדניאל היה חכם. אומר אשלה, יש, הוא היה משיירי הנבואה. כלומר, כמו שיש דעיכה מתמדת של מעמד כנסת הגדולה, יש גם דעיכה מתמשכת של הנבואה. ודניאל הוא באשיראים. עכשיו, דבר מאוד מעניין. לעומת שאר הנביאים, דניאל מנבא דברים מדויקים. כי כשהאור נעלם, אז רואים לפעמים יותר טוב את הפרטים שאפשר להעיר אותם עם נר קטן. עכשיו, זה מסביר דבר מאוד מעניין, כל הסיפור הזה. אם הופעת בית שני זה בתוך עולם חשוך, אז למה דומה בית שני? לנר בחושך. מאותה התקופה ואילך, עבודת אלים או אלוהים, על ידי הדלקת נרות, הפכה להיות מצויה. כי זה ביטא, וזה ביטא את התחושה הזאת, כן, של, שצריך להאיר איזה הערה כלשהי בתוך עולם חשוך. זה מסביר מדוע הנביאים קבעו שחנוכת המזבח בבית שני הייתה, מתי? ביום הכי חשוך, כן, כ"ה בכסלו, שזה הייתה חנוכת בית שני, עוד לפני אנטיוכוס, כל הסיפור. בסדר. אז זה... מה?
מה זה אומר ששמעון הצדיק מכיל את כל מי שנשאר מהכנסת הגדולה?
כלומר, החוויה של הכנסת הגדולה הסתיימה. איך היא ממשיכה? דרך דברי שמעון הצדיק. דרך המפעל שלו. מה הוא אומר? הוא היה אומר. עכשיו אני רוצה להבין את הביטוי הזה. הביטוי הזה חוזר הרבה במסכת אבות. הוא היה אומר. אפשר להגיד, אומר. שמעון הצדיק אומר, כמו שרבי יהודה אומר, רבי מאיר, רבי עקיבא אומר, ופתאום יש לך, הוא היה אומר. אז המשמעות היא שהוא היה מה שהוא אומר. כלומר, אתה רואה את שמעון הצדיק, אתה רואה את המאמר הזה. כן? דוגמה מאוד בולטת זה לגבי שמואל הקטן. המשנה אומרת, שמואל הקטן היה אומר, או אומר, בנפול אויבך אל תשמח וביקשלו אל יגל ליבך, פן יראה השם וראה בעיניו וישיב מעליו אפו. עד כאן דברי שמואל הקטן, שזה פסוק במשלי. אז בעצם מה אמרת? אמרת פסוק במשלי. למה אתה אומר שמואל הקטן אומר? אלא הכוונה, אתה רוצה לראות את הפסוק הזה? תסתכל על שמואל הקטן. הוא הביטוי, הוא היה הדבר הזה שנאמר. נכון, הוא מוסר ידיעה, מה שאין כן הוא הביטוי לדבר הזה. זה כמו שלמשל כתוב בגמרא במסכת כתובות על חכמים שהיו עוזבים את ארץ ישראל. לפני שהם היו עוזבים, הם היו או מנשקים את הסלעים או מתגלגלים באפר מפני חיבת ארץ ישראל. והגמרא אומרת כי רצו, שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יכוננו. בסדר? עכשיו, רשי, כשהוא מביא את הסיפור הזה, כלומר כשהוא מפרש את מה שעשו אותם המוראים, רשי כותב, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יכוננו. מה רשי הוסיף? הוא הביא את הפסוק. אלא רוצה להגיד שהם לא עשו את זה בגלל שהפסוק אומר, אלא הפסוק מדבר עליהם. כלומר, אצלם לנשק את הסלעים של ארץ ישראל זה דבר מובן מאליו. וזה גם, ההתנהגות שלהם מסופרת בפסוק הזה בתהילים. בסדר? אז זה המשמעות של שמעון הצדיק היה מי שירא כנסת הגדולה, הוא היה אומר. עכשיו, כמה זמן הארכה אם כן תקופת הנשקת הגדולה? כי אורך התקופה הפרסית. התקופה הפרסית מתחלקת לשני חלקים. מה שחזל מכנים, פרס שלפני הבית ופרס שבפני הבית. כלומר, ה-19 שנה הראשונות של התקופה הפרסית היו בזמן שהמקדש היה עדיין חרב, כן? מזרובבל ועד חנוכת המקדש בימי חגי וזכריה, 19 שנה. ואחר כך היה, ואגב, 19 שנה מצטרפים ל-51 שנה של גלות בבל, סך הכל 70 שנה, כמו שניבא ירמיהו הנביא, שזה ייקח 70 שנה. ומכאן ואילך, מבניין המקדש ועד אלכסנדר מוקדון, זה פרס שבפני הבית. כמה זמן זה היה? כאן נכנסים למכשול. בספר סדר עולם רבה כתוב שזה היה משהו כמו 40 שנה. כן? כלומר, אתה אדם נולד בזמן שהמקדש נבנה, מגיע לגיל 40, פתאום אלכסנדר מוקדון הופיע. וכתוב בסדר עולם זוטה, שביום שהגיע אלכסנדר לארץ ישראל, מתו הנביאים האחרונים חגי, זכריה ומלאכי. זה אגב לא נכון מבחינה היסטורית, אבל זה לא משנה, זה אומר שהיווניות מחבה את הנבואה. אנחנו בסיומה של התקופה הנבואית. אז הסיפור של אחשוורוש, לפי חז"ל, זה מתרחש בתוך ה-19 שנה. שזה גם כנראה לא נכון מבחינה היסטורית, כתבתי על זה מאמר, עם 5 הוכחות מחז"ל ומהפסוקים, שזה לא יכול היה להיות שם. אבל לא משנה. מה שאני אומר, ההיסטוריונים אומרים שצריך להוסיף משהו כמו 162 שנה. וואו. או 150, לא זוכר בדיוק. אבל התקופה הפרסית הרבה יותר ארוכה לפי ההיסטוריונים מאשר לפי חז"ל. כי חז"ל הם לא ההיסטוריונים וההיסטוריונים הם לא חז"ל, לכן זה ייתכן. מובן. השאלה היא אחרת, מי צודק? מי צודק? נכתבו על זה מאמרים רבים, לומר את האמת, אבל אל תגלו לאף אחד. ההיסטוריונים צודקים. כלומר, התקופה הייתה יותר ארוכה ממה שמובא במדרשים, ואפשר להוכיח את זה על ידי הוכחות אסטרונומיות. כן? כלומר, על ליקויי חמה שמתועדים וכדומה. איך אפשר לטעות? אפשר לטעות בהרבה יותר מזה. אתה יודע, לגבי הקרונולוגיה המצרית, איזה אורך של טעויות יש? יש טעויות של 1500 שנה. אצל הארכיאולוגים וההיסטוריונים. טעו ב-1500 שנה. אז אפשר גם לטעות ב-200 שנה, לא קרה כלום. יוצא לפי זה שהאופן שבו אנחנו מונים את השנים היום, הוא מוטעה. הוא מוטעה מבחינה היסטורית, אבל זה בכלל לא משנה. כי אנחנו עושים חישובי קץ אפילו על פי זה, נכון? מה אתה אומר? כן, אנחנו סופרים אחרת. זה מה שאנחנו אומרים בכתובה, בשנת כך וכך וכך, לבריאת עולם, למניין שאנו מונים פה וכו'. למניין שאנו מונים. זה לא אומר שזו האמת ההיסטורית. בסדר, לא קרה כלום. אגב, אני לא היחיד שאומר את זה, גם גדולי ישראל אמרו את זה, כן? רבי ישחק אברבנאל, הרזה, רבי נוזרחי הלוי, כן? ועוד אחרים כתבו כך. יש כאלה שנוסו ליישב ולומר שהיה עוד ליקוי חמה בדיוק בהפרש של השנים, ושלא שמו לב לזה. טוב, קיצור. אז זה שמעון הצדיק. כן, מה אתה רוצה? למה הוא נקרא צדיק? אתה יודע למה? כי הוא היה צדיק. מה זה בטא? אני לא יודע. אבל אני רואה עושה הרבה דברים חשובים. לא יודע למה קוראים לצד. אולי יש גם שמעון הרשע? לא יודע. מה אתה אומר?
עד 40 שנה סדר עולם רבה, מה המהות של נסים?
לא, אז מה שסדר עולם רבה רוצה לומר, שבית שני הוא ארוך ב-10 שנים מבית ראשון. בית ראשון 410 שנים, וזה 420. כן? כי כתוב, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, במה הוא גדול? בשנים. וגם בקומה. עכשיו יוצא 420, זה כפתיו, נכון? 410, זה יוד תו. קטית למאור, להעלות נר תמיד. קטית, קט, ית, כלומר, זה האורך של ימי בית שני ובית ראשון, להעלות נר תמיד זה בית שלישי. אתה רואה כבר דרשה עשינו. כי באמת גדול בשכינה, דווקא בית שני, שכינתונת, לא שכינת. כן, אבל זה בדיוק העניין, שזה נאמר על בית שני שהוא גדול. זה הבעיה. 600 שנה. עכשיו, מעניין שגם יוספוס פלביוס, שבכל זאת שירת במקדש, כן? יוספוס פלביוס היה כהן, והוא שירת במקדש, והוא כותב את ההיסטוריה של עם ישראל, אז הוא כותב כמו ההיסטוריונים, כמו הרודוטוס, כן? זאת אומרת, זה לא... זה עדות קדומה. לפני שנכתב סדר עולם רבה. טוב, אני מקווה שאני לא זעזעתי יותר מדי את אמונתכם התמימה. מה? אז אתה מוריד את הכיפה? כן, מה אתה אומר? מה?
אז המהות פה היא זו הדרשה הזאת שפשוט הבית השלישי נהיה תמיד, ותמיד
יותר. כן, כן,
בסדר. לא מתעסקים במספרים, כי זה לא כזה חשוב.
נגיד ככה, מה האורך של התקופה הפרסית זה לא כל כך משנה. כן, זהו, זה מה שאני אומר.
היסטוריונים זה משנה, אבל זה לא...
כן, כן, ברור. אבל יש כאלה שאומרים, זה גם השערה של ההיסטוריונים, יש הרבה השערות, כי על התקופה הזאת אין לנו כמעט מידע.
כן, גם היסטוריונים מאוד
מגובלים. כן, כן. אז למשל כאלה שאומרים שהצדוקים והפרושים זה כבר התחיל אז. כן, כי בני צדוק... כן, הצדוקים על שם צדוק הכהן, ואז היו בני צדוק כבר אז, ולעומת זה הפורשים, אלה שפרשו מבני צדוק, אז הם הפרושים. כל הדברים האלה הם השערות, וחסר לנו מידע. לומר את האמת, אין לנו גם מידע כמעט על התקופה החשמונאית, התקופה של בית שני אלומה, כי התנ"ך כבר נסתם, יש מעט מאוד ספרים, והתקופה הראשונה היא התקופה של בית תלמי לפני בית צלבקוס. על תקופת בית תלמי גם כן יש לנו מעט מידע. פשוט חסר לנו דוקומנטציה. לא רק לנו, להיסטוריונים גם. כן.
אומרים שהעולם שיש עתיד שנה ובשביל פרור, עתים עוד 150 שנה.
אז אנחנו ממש לקראת חורבן העולם. כן, כן, כן. טוב, בסדר. אז מה יהיה? טוב.
דבר בשיעור.
אני, זאת השאלה. כן. טוב. בואו נמשיך. אז מה הוא אומר? על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה, ועל גמילות חסדים. מה זה העולם שעומד? העולם שעומד זה לא שהעולם קיים, כן, נברא. אין הכוונה, מה מייצב את העולם? בלי תורה, עבודה וגמילות חסדים, אז אין לך עולם ממשי, ריאלי. וזה בעצם בונה את הערכים הבסיסיים של העולם. ולכאורה, העולם עומד על גמילות חסדים בלבד. אם אני לוקח את מה המקור של העולם לפי היהדות, מישהו יודע מאיפה בא העולם לפי היהדות? לא. נכון, אבל איך? הוא נברא. נכון? הוא נברא. העולם לפי היהדות נברא. להיברא זה אקט של חסד מהותי. לכן, זה שהעולם עומד על גמילות חסדים זה מובן. זה גמילות החסדים של הבורא. לא ייתכן שיהיה עולם אלמלא שהאלוה רוצה בו. זה גמילות חסדים. עכשיו, על זה יש קושיה. אז למה יש מידת הדין? כן? זה הקושיה על עקדת יצחק. כתוב, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם ואת יצחק וכולי. נכון? מה? אתה אומר שאני המצאתי. נכון. זאת אומרת, היה צריך להיות כתוב, והאלוהים ניסה את אברהם ואת יצחק. כי הרי מה צריך לעשות שם? אברהם צריך לשחוט את יצחק. יצחק צריך להישחט. אז הניסיון הוא לשניהם. ואילו הכתוב אומר, והאלוהים ניסה את אברהם, לא ניסה את יצחק. כן, אם נלך גם שיצחק בכלל היה בן 37, אז אגב, בגלל זה הרמב״ם אומר שיצחק היה ילד. כן, כי אם לא, אז הוא אומר, זה הקושיה שהרמב״ם הקשה. אם באמת היה בן 37, למה לא כתוב את יצחק? לכן הרמב״ם חולק על חז"ל בנקודה הזאת. כך מוסר הבן שלו, רבי אברהם בן הרמב״ם. עכשיו, יש רק בעיה אחת. חז"ל, הם יודעים מה שהם אומרים. הם אמרו שהוא היה בן 37. כנראה שהם הבינו שהקושיה, הקושי של ניסיון, הוא עבור אברהם ולא עבור יצחק. מדוע? כי עבור אברהם, אלוהים הוא מי שבורא את העולם. אז הוא כולו חסד. אז איך הוא לוקח בחזרה? הוא נותן? למה הוא לוקח? לעומת זה, יצחק שהוא צדיק של מידת הדין, עבורו זה פשוט. מידת הדין זה שאני צריך לשלם את המחיר של מה שאני מקבל. מה המחיר של עצמי? עצמי. כך שעבור יצחק, זה לא ניסיון. זה המתבקש. מובן מאליו. מתי יש ניסיון ליצחק? כשאומרים לו, לא, היום אתה לא נשחט, אתה יורד מהמזבח. מה, אני לא בסדר? מה קרה? כן. זאת אומרת, זאת אומרת שלכאורה, מידת החסד היא העיקר במציאות. אז למה יש מידת הדין? למה יש קורבן? למה יש העבודה? כן? התורה, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. עבודה זה החזרה של המציאות על מקורה. פשוט, אם אני מכיר שאני באתי ממקור עליון, אז באופן טבעי נולד אצלי החשק לשוב אל המקור. ועל ידי זה שאני שב אל המקור, אני מצדיק את קיומי. ולכן, ברגע שיצחק מוכן להישחט, זה הסיבה להוריד אותו. עד כאן מובן? מה? אם אדם לא מוכן להקריב את החיים שלו, אז החיים שלו לא שווים הרבה. אם זה אחד שמוכן להקריב את החיים, אז החיים, כדאי שיחיה. מובן. ולכן, יש דואליות של גמילות חסדים ועבודה, ממעלה למטה וממטה למעלה. אבל, האם זה שווה? האם זה שווה בשווה? אם זה בדיוק אותו הדבר, אותה מידה של גמילות חסדים ושל עבודה, הכל בסדר. אבל מכיוון שברור שגמילות חסדים גוברת על העבודה, צריך כבר קריטריון שאני אדע כמה גמילות חסדים, כמה עבודה, כמה חסד, כמה דין. איך אני אדע? תורה. כן? כלומר, יש פה שלוש מידות. חסד, גבורה, תפארת לפי הקבלה. חסד, דין ורחמים, שזה השיווי, המשקל בין גמילות חסדים לגבורה. ועל זה נאמר שהקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד. כן, מתה כלפי חסד, זה לא רק חסד, אבל ההטייה הכללית גם של העבודה היא לכיוון החסד. עד כאן מובן? עבודה זה הקורבנות. כן, הרי זה היה המקצוע של שמעון הצדיק. אמרנו, כן, מה אתה אומר? אז איך העולם עומד על קורבנות, הרי אין קורבנות היום. זו שאלה יפה ששואל המהר"ל מפראג. הוא אומר, אם בית המקדש כל כך הכרחי, אז איך אפשר להסתדר כשאין מקדש? ואם אפשר להסתדר כשאין מקדש, אז מה צריך בית מקדש? רגע, זה אתה עונה כמו התוספות, אני בינתיים במהר"ל. כן? המהר"ל עונה שהעולם לא יכול להסתדר בלי מקדש, ואנחנו חיים היום מכוח זה שהיה מקדש ושעתיד להיות. זה כמו שאתה קופץ בין שני צוקים. אתה מקבל כוח מן הצוק הראשון, ואתה עולה כדי לנחות בצוק השני. בינתיים זה ריק, אסור ליפול. זה המצב של העולם. כך אומר המהר"ל. התוספות אומרים אחרת. התוספות אומרים בשם המדרש שעבודת המקדש לא פסקה. היא לא פסקה, היא ממשיכה להתקיים בבית מקדש של מעלה, ואז יש לנו שם גבריאל, שהוא, או מיכאל, תלוי לפי הגרסאות, שהוא כהן גדול של מעלה, מקריב על מזבח של מעלה, אם יש פה מישהו רגיש, אז לצאת עכשיו, הוא מקריב נשמותיהם של צדיקים. לכן יש צדיקים מדי פעם נלקחים. הם צריכים לעלות לקורבן למעלה. כן? לכן אנחנו אומרים, אז בעצם העבודה בעולם לא פסקה. רק אנחנו אומרים, והשב העבודה לדביר ביתך. שהיא תשוב מאיפה שהיא מתקיימת, שהיא תבוא עכשיו אל הדביר. כן? כי אז אנחנו מעדיפים להביא בהמות מאשר צדיקים. עכשיו, כל זה כתוב שחור על גבי לבן בפירוש ואני תפילה שכתבתי. לא קראת? איי. לא, זה על הפירוש של 18 שם. כן. אז זה טוב. חשבתי שיודעים. טוב. בקיצור, זה מה שאומר שמעון הצדיק. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על עבודה וגמילות חסדים. וזה זה בעצם הפתיחה הנכונה לכל התקופה של בית שני והאופן שבו בית שני התקיים. עד כאן להיום. בשבוע הבא אין שיעור. זה איסור, נכון? חנוכה אסור. זה גזרה, זה גזרת הכתוב של אנטיוכוס. כן? אסור ללמוד תורה, ובעזרת השם בעוד שבועיים.